חולפים, הם עוברים. גם הענן הזה, שהשבוע רוצים לעשות לעם ישראל, בעזרת השם הוא יחלוף. כן, אנחנו התחלנו ללמוד קצת על השפה העברית, בכלל על ההיסטוריה של עם ישראל, ואי אפשר להתייחס להיסטוריה של עם ישראל בלי להתייחס להיסטוריה של האנושות כולה. זאת אומרת, עם ישראל בתוך ההיסטוריה של האנושות כולה, הוא תופס את המקום המרכזי. ראינו את זה בשיעורים הקודמים, אמרנו שההיסטוריה של המין האנושית, האנושי מתחילה באדם הראשון. אדם הראשון זה התחלת ההיסטוריה, פרה-היסטוריה, אבל זה לא העניין שלנו לעסוק בפרה-היסטוריה, אנחנו עוסקים בהיסטוריה. האדם הראשון הוא האדם המיוחד שבו לא התגלה אלוקים. והאלוקים שם אותו בגן עדן, אמרנו, הוא אדם השלם, לא אותו אדם פרימיטיבי כשאנחנו מציירים בדרך כלל, אדרבה. האדם הראשון הוא הדוגמה שאליה המין האנושי חותר להגיע באחרית הימים. האדם הראשון זה האדם לפני החטא. בהיסטוריה של האדם הראשון יש שני שלבים. יש השלב של לפני החטא, שבו הוא היה כליל השלמות, וההיסטוריה שאחרי החטא, שזה בעצם ההיסטוריה של המין האנושי, ודיברנו בשורים הקודמים שזה מעגל שהולך ונסגר. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את ההיסטוריה באדם הראשון ולומדים על המהות שלו ועל הייעוד שלו והמיוחד שבו ומה התפקיד של האדם הראשון בכל הבריאה הזאת, בכל המערך הזה שאנחנו חיים בתוכו. מה אמרנו, מה התפקיד של האדם הראשון? וזה נלמד גם מה התפקיד שלנו, כי אנחנו אמרנו, אנחנו בעצם המשך לאדם הראשון. מה התפקיד של האדם הראשון, מי יודע? מה, אתם לא יודעים מה התפקיד של האדם הראשון? איי, 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 איי. שמה לומדים תורה? לומדים בשביל לדעת מה אנחנו צריכים לעשות, מה הייעוד שלנו, מה העניין שלנו כבני אדם. אז זה נרמז כבר בתורה, כתוב באדם הראשון, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב מאוד, אומרים חז"ל, מה זה מאוד? אותיות אדם. טוב אדם, טוב אדם, טוב מאוד. מה הייעוד של האדם הראשון להיות איזה אדם? אדם טוב. מה זה הכל? להיות בן אדם טוב? ובלשון שלנו נאמר להיות אדם? להיות בן אדם, זה כל מטרת הבריאה של האדם להיות טוב? כן, זה כל המטרה. להיות אדם טוב. בשביל זה נברא האדם. ולמה להיות אדם טוב? כי דרך האדם וההתנהגות שלו מתגלה הרצון הטוב של אלוקים. כשהאדם הולך על פי רצון השם, מתגלה דרכו, הוא הצינור לגלות את אור השם, הטוב השם, מלכות השם, שכינת השם, תקראו לזה איך שאתם רוצים ואותם באותו רעיון, מתגלה בעולם. שם מדובר על האדם הראשון, אבל הדבר הזה נוגע לכל המין האנושי. כל האדם באשר הוא האדם, הוא נברא בשביל לגלות את הטוב בעולם, להאיר את העולם. וראינו את זה כבר בשיעור הקודם, שהמשימה הזאת בסופו של דבר הוטלה על העם היהודי. העם היהודי אורו של עולם. ירושלים אורו של עולם, ככה יש ביטוי כזה. האור של האור, הכוונה היא הטוב של העולם. וראינו את זה בשורים הקודמים, שבהתחלה המין האנושי יידרדר אחרי החטא של האדם הראשון, יידרדר עד נוח, נוח לא הצליח לתקן את הקלקול, בסך הכל נוח זה היה, הייתה משימה הישרדות נאמר ככה. נוח הוא שרד, הוא ומשפחתו, ומנוח התחיל המין האנושי הנוכחי, שאנחנו נמצאים בו כרגע, שהוא מתפצל לשלושה ענפים מרכזיים, שם, חם ויפת, ובתוך שם יש לנו הופעה מיוחדת, קוראים לו אברהם אבינו, אב המון גויים, הוא האבא הרוחני של האנושות, ונברכו בך כל משפחות האדמה, מי אברהם אבינו יוצא יצחק ויעקב, מי יעקב יוצא עם ישראל, מי עם ישראל יוצא דוב ביגון. אל תגזים. מה לעשות? מה לעשות? אנחנו שייכים לאותו גרעין, שהוא קורא לגרעין וקליפה, לאותו גרעין שכל החיים מרוכזים בו, כמו זרע של פרי, שכל העץ הוא גנוז בתוך הזרע הזה, זהו עם ישראל. עם ישראל הוא הגרעין, הוא הזרע שממנו בסופו של דבר יפרח כל המין האנושי. כל חזון אחרית הימים בנוי על הרעיון הזה שלעתיד לבוא ונערו אליו כל הגויים, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, על הרעיון הקוסמופוליטי הזה, האוניברסלי העולמי הזה, שעם ישראל הוא הדוגמה, הוא המקור לכל האור והשפע למין האנושי, לכל הערכים שהמין האנושי בסופו כל כך זקוק להם, של שלום, של יושר, של אמת, של צדק, של אהבה וכל הדברים האלה. זה למדנו פעם שעברה. אבל כל הדבר הזה, התחלנו ללמוד שיעור הקודם, בא לידי ביטוי בדיבור. האדם המדבר והשפה המיוחדת לעם היהודי נקראת עברית. דיברנו על זה בשיעור הקודם. עברית זאת לשון אלוקית. זאת לא לשון של אנושית עדיין, או המקור של השפה שאנחנו מדברים אותה כיום, היא באלוקים. מקור קדוש. לעומת זה יש שפה שנקראת שפה אנושית, שזה מוסכמות שאנשים מחליטים מסיבה זאת או אחרת לקרוא לחפץ כזה או חפץ אחר בשם שהם רוצים, אבל השפה העברית היא לשון הקודש. כמו שהאדם הראשון קרא לכל החיות, לכל ה... שהיו שם באותה תקופה בשם, וכל שם כזה הוא מהותי. הוא לא סתם קוראים לחיה זאת או לבהמה זאת בשם כזה, אלא השם הזה מבטא דבר פנימי, מהותי. ובאמת, גם היום, כשאנחנו קוראים שם לבן אדם, אם זה בן או בת, אחרי שהוא נולד, אומרים חכמים, השם הזה הוא לא מקרי. הוא שייך למשהו מהותי, לאותה נשמה טובה. אומרים, נשמה קטנה, נבואה קטנה נזרקה בפי ההורים, ברגע שקראו את השם לאדם זה או אדם אחר, ובחסידות עד כדי כך, השם הזה, השם של האדם שיש בסוף הסידורים, תשימו לב, יש שם פסוקים וכל מיני, לפי השמות של כל אחד ואחד, אומרים סגולה שכל אחד ימצא את הפסוק שלו ויגיד את הדבר אחרי התפילה, והמירה הזאת היא מירה, כן? כי המילה נשמה והמילה שם זה אותו שורש, אותו מקור. כן? אז השמות הם בעלי, השמות בישראל כמובן הם בעלי משמעות פנימית עמוקה, וזה נקרא עברית, למדנו את זה בשיעור הקודם, מדוע? כי יש בשפה הזאת דבר מעבר לחיצוניות. זאת אומרת, כשמעמיקים בשפה העברית, מעמיקים בלימוד תורה, אתה מגלה עולם ומלואו בכל תיבה, בכל אות, בכל נקודה, אתה מגלה עולם ומלואו של אין סוף של הערות, נאמר, מכל דבר ודבר. עד לכאן אנחנו למדנו פעם שעברה, ובו אנחנו נמשיך. בבקשה. בדף י"ז, בבקשה, תפתחו. מה דעתך ללשונות? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להם התחלה? מר הכוזרי לא כן, אלא נתעבו בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית. ראיה לדבר, היות כולן מורכבות שמות, פועלים ומילות. וכן כל מילה בהן מורכבת קולות היוצאים ממוצאי הדיבור השונים. אומר לו החבר, הסבור אתה כי אדם אחד בדע לשון מליבו, השמעת על אדם כזה שהוא המציא לשון? אומר הכוזרי, אינני סבור כך. אף לא שמעתי על כך. אך אין ספק בדבר כי הלשון האנושית קמה בדור מן הדורות, לפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליהם עם מן העמים. אמר החבר, השמעת על אומה החולקת, עובר לנושא שני. זאת אומרת, באיזשהו שלב, לפי גם ההסכמת הכוזרי, הלשון הזאת הופיעה בהיסטוריה של המין האנושי, כמו שאמרנו, האדם הראשון התחיל לקרוא שמות לבעלי החיים, אבל מקור השפה הזאת הוא כאמור מקור אלוקי. השמעת על אומה החולקת בדבר השבוע הידוע לכולנו, המתחיל ביום ראשון נשלם ביום השבת, וכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי איי המערב, האם הייתה בזמן מהזמני התחלה לדבר בציבור בהסכמה כללית? אומר הכוזרי, דבר אשר כזה ייתכן אמנם בהסכמה כללית, אך זו היא השערה רחוקה, ויותר קרוב לראות סיבת דבר, בהיות כל האנשים בנים לאדם או לנוח או לאיש אחר, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. כן, ואותו דבר לגבי הספירה מספר 10. ואכן לזה כיוונתי, וכן גם הספירה העשרונית, הסכימו עליה כל בני האדם מן המזרח ועד המערב, כי איזה טבע הביאם להתעכב בספירה דווקא ליד המספר 10. אין זאת כי המקובלת היא הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה. אם כן, כל שלושת הדברים האלה לגבי עניין של הזמן, השבוע שמקובל על כל העולם, שמחלקים את הזמן של השבוע לשבעה ימים ולא לעשרה ולא ליותר ולא לפחות, דווקא שבוע. גם השפה, גם המספר העשרוני, כל הדבר הזה, הוא שאל אותו שאלה פשוטה. יכול להיות שכולם הסכימו על הדבר הזה מבלי שיש את זה בכל העולם, מבלי שיש את זה נקודת התחלה, התחלה, מקור אחד לכל הקביעות האלה. אומר לה כוזרי, זה לא נראה לי, היום אולי כן, היום יש תקשורת המונית, אתה יכול בו זמנית להגיע לכל המין האנושי. אבל שכל המין האנושי עוסק באותם דברים בדיוק, אומר, הסיבה לכך שיש איזה מקור אחד. והמקור האחד זה האדם הראשון, וכל הדורות שהיו מהאדם הראשון, והתרבות האנושית מתחילה מאיזושהי נקודת מוצא, הולכת ומתפתחת ומגיעה בנושאים האלה שעסקנו בהם עד להיום, עד למציאות שלנו. אז זה לגבי האדם הראשון והשפעתו, גם בשפה, גם במניין, גם בגורם הזמן, הכל רואים, יש איזה מקור אחד, והוא האדם הראשון והדורות שבאו ממנו. כן. אמר הכוזרי, ואיך לא תכלה שהמנתך במניין לבריאת העולם, על ידי מה שיסופר על אנשי אודו, כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לבירור אלף אלפי שנים. אבל בוא נגע במקום אנשי אודו, נגיד אנשי המדע. הוא אומר, למה אתה מדבר על 6,000 שנה לבריאת העולם? הרי אנחנו מכירים את אנשי הודו, מי זה אנשי הודו? זה תרבויות רחוקות שמדברים על העולם שהוא קיים מיליוני שנים. ונאמר היום, אנחנו יכולים להגיד לא רק אנשי הודו, אלא כל מי שלמד גיאולוגיה או למד ארכיאולוגיה, או דברים כאלה, יגיד לך מיד כמה זמן קיים העולם. מיליוני שנים. דיברנו באחד השיעורים, היום אתה לומד גיאולוגיה, ואתה עושה חור באדמה לפי הגיאולוגיה, ואתה מוצא נפט. זה לא תיאוריה, מה זה? פרקטיקה. זאת אומרת, התיאוריה הזאת של בריאת העולם, של עשרות מיליוני שנים, זה לא דיבורים באלמה, זה דיבורים שאתה, או לימודים, שאתה כתוצאה מזה, אתה מוצא מחצבים, אתה מוצא נפט, מוצא כל מיני דברים, אתה מוצא מאובנים, ואתה בודק את המאובנים, יש היום אפשרויות כאלה ואחרות לבדוק כמה שנים המאובנים האלה קיימים, אתה מוצא פחם, אתה מוצא בפחם צמחים וכל מיני דברים, אתה יכול למדון את הדברים האלה. מדובר על מיליוני שנים. אז הוא שואל אותו, המלך הכוזרי, תגיד לי, מה אתה אומר על התיאוריה או על האמירה של אותם אנשי אודו שהעולם קיים מיליוני שנים? ואני שואל את השאלה, לא, אז עוד לא היה המדע כל כך מפותח, אבל היום אותה שאלה קיימת לא רק מצד אנשי אודו, אלא היא קיימת מצד המדע. איך אתה יכול מצד אחד להגיד שהעולם נברא 6,000 שנה, אבל מצד שני, המדע לפחות מדבר, או תכף הוא יפריח את האנשי הודו, אבל המדע מדבר על מיליוני שנים. איך אתה חי עם שתי הדעות האלה? נדמה לי שדיברנו באחד השיעורים על הדבר הזה. מישהו זוכר את התשובה? אתה זוכר את התשובה? מה התשובה? סליחה? יפה מאוד, יפה מאוד. נראה בסופו של דבר שהשאלה היא באמת לא נוגעת לעניין. כי התורה לא מלמד אותנו גיאולוגיה, ולא מלמד אותנו פרה-היסטוריה. התורה מלמד אותנו דבר אחד, איך להיות בן אדם, להיות בן אדם טוב. ולכן היא מתחילה מבריאת האדם. וכל מה שנקרא מעשה בראשית לגבי מה שהיה לפני בריאת האדם, זה לא עניינה של התורה. אנחנו לא עוסקים בדברים האלה. אנחנו רואים את ההתפתחות של הבריאה מהיום הראשון עד יום השישי, עם הימים והיבשה והצמחים ובעלי החיים וכל הדברים האלה. אבל כל הסיפור הזה על מעשה בראשית בא ללמד אותנו רק על המדרגות שיש במציאות. שיש במציאות התפתחות ויש שיא ההתפתחות. דהיינו, יש תכלית כל הבריאה. ומה היא תכלית כל הבריאה? האדם הוא תכלית הבריאה. אבל מה היה לפני מיליוני שנים? זה לא עניינה של התורה. אתה רוצה לדעת מה היה מלפני מיליוני שנים? מה אתה צריך לעשות? ללמוד מה? גיאולוגיה. כי הארכיאולוגיה לא עוסקת במיליונים, היא עוסקת באלפים, עשרות אלפים אולי, הפרה-היסטוריה. אבל הגיאולוגיה עוסקת באמת במה שהיה לפני זה. וזה לא עניינה של התורה, זה לא תכליתה של התורה. אמנם הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, זה נכון. אבל גם כשאנחנו לומדים להסתכל בתורה וברא את העולם, אנחנו לומדים את התוכן של הבריאה, את המשמעות של הבריאה, את המגמה של הבריאה, את המחשבה האלוקית שבתוך הבריאה, אבל לא בא ללמד אותנו כרונולוגיה כזאת או אחרת של מיליוני שנים. אבל בוא נראה, אפשר לשתות את המים האלה, אם אפשר להביא מים אחרים, פשוט מתייבש. תודה. בוא נראה קודם כל איך הוא דוחה את העניין של אנשי הודו. אמר החבר, אילו אנשי הודו היו באים ואומרים דבר מדעי, דבר בדוק, דבר ברור, לגבי מיליוני שנים שהעולם קיים, הייתה לי בעיה בזה, למרות שהוא פותר אותה בסופו של דבר. אבל לגבי אנשי הודו כשלעצמה, דבר זה היה מחליש את האמנתי, אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה של מיליוני השנים שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה זה שהכל נהיה בדברו? הפרה-היסטוריה נהיה בדברו? מה אתם אומרים? הגיאולוגיה נהיה בדברו? כן, ברוך שאמר ומה? אמנם זה לא העסק שאנחנו עוסקים בו, אבל היסוד הזה שהכל, כל מה שנברא בעולם, נברא במאמרו של הקדוש ברוך הוא, כן. אבל בכל זאת, לגבי אנשי עוד הוא עונה להם באופן פשוט. קודם כל, אתם בעצמכם לא מסכימים לדבר. מישהו היה כאן בהודו פעם? היית בהודו? אומרים שיש שם הרבה דעות, לא רק דעה אחת. הרבה כתות, הרבה שיטות. אז הוא אומר, קודם כל, אם היה נאמר כל הודו, כמה יש בהודו? 100 מיליון, 200 מיליון, 400 מיליון, 1,000 מיליון. נניח 1,000 מיליון האלה היו אומרים, כולם אומרים דעה אחת לגבי בריאת העולם, מתי נברא העולם וכל זה. הייתה בעיה. אבל הוא הכיר כנראה אנשים מהודו ואומר, לא כולם אומרים אותו דבר. זה אומר כה, וזה אומר כה, וזה אומר כה. אז למה שאני אקבל את הדבר הזה? אין הסכמה בין אנשי הודו לגבי המניין של מיליוני שנים. אבל דבר כזה איננו איתם, להפך. האומה המחזיקה במניין ההוא היא רק אומה, היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור בעניין לאמיתו. בדבריהם על המניין מתכוונים רק להכעיס את בעלי הדתות, דהיינו הנצרות והאסלאם, וגם היהדות כמובן, כשם שמכעיסים אותם בפסילי אליליהם ולחשיהם תחבולותם המועילים להם לדעתם. צריך לדעת שהודו זה מקום שיש בו הרבה מאוד עבודה זרה, עבודת אלילים, ועבודת אלילים הכוונה היא ממש, לא סתם עבודת אלילים. פסלים, ולנו זה קשה להבין איך יכול להיות שבדור כזה מודרני אנשים עובדים לכל מיני, מביאים מנחות ודברים כאלה, לפסלים או לאנשים או למקדשים. מה? פרות, אני לא מכיר בדיוק את האמונה, אבל אני זוכר פעם אחת, היה כאן בחורצ'יק אחד, שהוא בעל תשובה, לפני שנה או שנתיים פגשתי אותו עוד פעם, אז הוא היה בקנדה, וסיפר לי שהוא נתפס לאיזה קאט כזאת של הודים, שעסקו בכל מיני טכניקות של חוויות רוחניות, נאמר ככה. והוא ואשתו דבקו בדרך הזאת, בעניין הזה, והם עברו משבר גדול מאוד. למה? אחרי שהכינו אותם והכינו אותם והכינו אותם והכינו אותם והכינו אותם, בסוף הביאו אותם לאיזה מקום אחד ואמרו זהו השיא, והם ציפו לאיזה מין חוויה, איזה משהו גדול מאוד. מה זה היה השיא? הביאו אותם לאיזה חדר והיה שם איזה פסלון, פסל, והיו צריכים להביא כתורת לפסל הזה ולהשתחוות. אז עברו מפח נפש כזה גדול, ממש משבר, והגיעו לארץ ישראל. איכשהו התגלגלו כאן למכון, סיפרו לי את הסיפור הזה, וחזרו בתשובה, ברוך השם, בעניין הזה. אבל זה קשה לנו להאמין, לתפוס, איך זה יכול להיות? בעולם כל כך מודרני, אנשים עובדים, משתחווים, מגישים מנחות וכל מיני פעולות לפסל כזה או לפסל אחר, אליל כזה או אליל אחר. אז זה מיוחד בהודו. גם היום, באיזה מידה, אני לא מכיר את הדברים, אתה אומר, היית בהודו, חשת בדבר הזה, בפסלים, במקדשים, בדברים האלה. מה? בכל מקום. אז זה אז, כבר רבי יהודה לוי חש בדבר הזה, אומר, אנשי הודו הם הרי במבחינה רוחנית מאוד פרימיטיביים, עדיין הם עובדים לפסלים ולעבודה זרה כזאת ואחרת. בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מאת האלוקה. זאת אומרת, הם אומרים, כתבי קודש מאלוקים? איך זה יכול להיות דבר כזה? אצלנו התנ"ך הרי זה דבר השם. והם עצמם אין להם קיים ספרים מועטים שחיברו מיחידים מבני אדם, אשר יאמין בהם רק מי שדעתו קלה. ספרים שאין מדרגתם קיים ככתבי ההצטגנינים, והם הכוללים תאריכים של רבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטית, בו זכרו שמותיהם של ינבושד וצגריד ודובנה, שלדברי הספר היו לפני האדם הראשון. אחרי יוצא באלה. אז כל הדברים האלה, אומר החבר, אומר, אלה דברים שלא משכנעים. דרך אגב, הוא מזכיר כאן את הנבטית. לא יודע אם אתם יודעים, אבל בנגב יש מה שנקרא ערים נבטיות. פטרה, עיר פטרה, שבעבר הירדן, היא הייתה הבירה של אותו עם שנקרא העם הנבטי. הם בנו שם דברים, ארמונות, כל מיני דברים כאלה. והעם הזה, העם הנבטי, הוא היה עם של סוחרים, והוא היה מעביר סחורות בשעתו לפני, בתקופה הביזנטית, פחות או יותר, היה מעביר סחורות מהמזרח הרחוק, דרך הנגב, היו מעבירים לכיוון אירופה, לאזור הזה. אז לא הייתה תעלת סואץ, לא היה... זה היה אחד הנתיבים. והתרבות הזאת, התרבות הנבטית, היא קיימת. זאת אומרת, המציאות הזאת של עם עם תרבות נבטית, דבר שהוא קיים. וכנראה הנבטים האלה, הם היו הולכים באותם דרכים, והביאו את המסורות האלה על מיליוני שנים, אותם ספרים שהוא מדבר עליהם, והוא שולל את הדברים האלה מכל וכל. בצעירותי, זכיתי לשרת בצבא בנגב, במקום שנקרא עין יהב. עין יהב, היום זה ברוך השם, זה יישוב פורח, אבל אז באותה תקופה זה היה, נאמר, מקום סוף העולם קראנו לזה. כי לנסוע לאילת לא נסו דרך הערבה, נסו דרך מצפה רמון, היה כביש מעלה, לפני זה היה דרך מעלה הקרבים, אחר כך היה דרך מצפה רמון. וההובי שלי היה ארכיאולוגיה, הייתי אוסף חרסים, מטבעות ודברים מהסוג הזה. הסתובבתי שם בחורבות של הנבטי, בדברים, הכרתי קצת את התרבות, זו תרבות מאוד מעניינת של עצמה, אבל מבחינה רוחנית, מבחינה דתית, מבחינת מה שהוא אומר, כנראה הייתה מאוד, הייתה ידועה, אבל רבי יהודה הלוי הוא פוסל אותה על הסף, כי הם, יש להם אולי איזה ספרים, דברים, אבל דברים שלא משכנעים לגבי בריאת העולם. אז הוא אומר, בסדר, ההודים מדברים על מיליונים, או הנבטים מדברים על מיליוני שנים, עובדי עבודה זרה, זה לא מקובל. אבל מה תגיד על אנשים, אנשי מדע, שעוסקים בנושא הזה של הכרונולוגיה של העולם? עד כמה שטענתי עליך מהמון עיוור מדעת מני אדם שאין אסלם הסכמה לדעת, צדקת בתשובתך. אולם, מה תענה בדבר הפילוסופים, שהם אנשי המדע, שהם מדברים על מיליוני שנים, שהגיעו בחקירה או בעיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו, לא רק מיליוני שנים. הרי כבר למדנו את זה את הפילוסוף, הם אומרים, העולם מהו? העולם קדמון. מה זה העולם קדמון? מה זה העולם קדמון? דיברנו על זה באחד השיעורים. אני אשאל אתכם שאלה, תראו, אתם מיד תהיו פילוסופים. מתי נברא העולם באמת? מי שיודע, ירים לי את הירים את היד. לא לפי מה שכתוב בתורה. אסף, מתי הוא נברא? אין לך מושג, יש כאן מישהו שיש לו מושג. מה זה עולם קדמון? הוא רוצה להגיד, עולם קדמון, אני לא יודע מתי נברא העולם. במקום להגיד, אין לי מושג, אני לא יודע, מה הוא אומר? עולם קדמון. מה היא נפקמינה? מה זה משנה? וכאן כולם מסכימים שהעולם קדמון, כי אף אחד לא הרים את, את היד. אז כולם אומרים, אם יחשבו באופן פשוט, מתי נברא העולם, מה תגידו? אני לא יודע. שאלו אותי אם אני יודע או לא יודע. אני יודע או לא יודע? מה אתם אומרים? אני לא יודע. מאיפה לי לדעת? מה, אני הייתי כשנברא העולם? או תשאלו אנשי מדע היום על בריאת העולם, אז יש להם תיאוריות על המפץ הזה, המפץ ההוא, אני יודע, כל מיני תיאוריות. אבל מה יעשה, מה אומרים כל אנשי המדע? אנחנו לא יודעים בוודאות על בריאת העולם. בריאת העולם זה גם הקוסמוס, זה לא רק כדור הארץ. לא יודע, הדברים אינם ידועים. בא יהודי פשוט כמונו ואומר, מה פתאום? העולם הוא לא קדמון. מהו העולם? העולם נברא. מתי הוא נברא? הוא בטובו מחדש בכל יום, תמיד. מה? זאת אומרת, ברגע זה? הוא נברא ברגע זה. מהי נפקמינה? מה ההבדל בין התפיסה שהעולם הוא קדמון, של הפילוסופים, ושל האנשים בעלי התפיסה הפשוטה שהעולם הוא לא יודע מתי הוא נברא. ובין התפיסה היהודית והאמונה היהודית שאומרים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ולא רק ברא אלא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית גם ברגע זה. מה ההבדל בין שתי השקפות עולם האלה? ההבדל הוא מאוד יסודי, מאוד חשוב. אם אתה אומר שהעולם הוא נברא, אז יש תכלית לבריאה. זאת אומרת, אם האלוקים ברא את העולם, אז הוא לא ברא אותו סתם, אלא יש איזו מגמה, יש איזו מטרה לכל המערך הזה, לכל הגלובל הזה, לכל הבריאה הזאת. ולמה? כי לא יכול להיות שיווצר משהו סתמי. אדם יוצר כוס, הוא יוצר כוס במטרה. מה מטרת הכוס? מי יודע?
לשתות.
למה ברו את הכוס? שאנחנו נשתה. תודה רבה, ישר כוח. תודה רבה, כוס. יש דבר טוב בכוס, מה אתם אומרים? ניצוצות. אתם לא רואים את הטוב בכוס? בחסידות קוראים לי ניצוצות. כל דבר יש לו תכלית. כל דבר הוא לא סתם. כל פירור הוא לא סתם. כל תא הוא לא סתם. כל אדם הוא לא סתם. כל מה שקיים בעולם יש לו מגמה. מהי המגמה? תודה רבה, כוס. אם לא היה כוס, יכולתי לשתות? אני שואל אתכם. אבל אם אני מבין שכל מה שקיים בעולם, יש לו הכל לטובה, יש בו מגמה חיובית, מגמה טובה, כל דוד רחמנה לטב אביד, למה? כי הוא ברא את הכל לטובה. זה יסוד האמונה של חידוש העולם. הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה הוא מחדש? בטובו נחדש בכל יום תמיד מעשה. מה זה מעשה בראשית? כל הבריאה כולה מתחדשת כל הזמן בטובו של הקדוש ברוך הוא. יש מגמה אלוקית לגלות את הטוב בתוך העולם של ריבונו של עולם, ואני בתוך אדם, בתוך כל הדבר הזה, משתלב במגמה הזאת. אני חלק מהמגמה הזאת. יש תכלית לי, ולא רק לי, לדורות שהיו, לדורות שיהיו. כל מה שקיים הוא, קרוב להסתכל בתורה וברא את העולם. ואין טוב אלא תורה כלקח טוב, נתתי לכם תורתי על תעזור. אבל אם זה הפוך, חס ושלום, אם אני מגיע למסקנה שאני לא יודע מתי נברא העולם, ואני לא, גם לא יודע מה יהיה בסוף כל הבריאה הזאת, אז אתה חי מתוך איזו אנרציה של ה, אמרנו, איך קוראים לזה, הבום הזה, הראשוני הזה, שלפי התיאוריות, אם הייתה תיאוריה כזאת. והבום הזה מתגלגל לו בלי תכלית, באופן סתמי, באופן מקרי, בלי מגמה, בלי תכלית, ואתה חי גם בצורה כזאת. למה? אין לך ראשית. אין לך אחרית. אין סוף מעשה במחשבה תחילה. אין מחשבה בהתחלה, כי אין ההתחלה, אז אין גם מחשבה בהתחלה. אז אין מחשבה בהתחלה, אז אנחנו חיים בעולם קדמון, עולם חסר תכלית. תכלית באופן פרטי זה יכול להיות. אדם חושב על עצמו ועל דרכו, אבל במערך הכללי, כמערכת של כל הבריאה כולה, אין תכלית, כי העולם הוא, אין לו ראשית ואין לו אחרית. זה שתי תפיסות עולם לגמרי שונות. ולכן אנחנו מאמינים בעולם נברא. לא בגלל הכרונולוגיה, כמו בגלל הפרינציפ, העיקרון. העיקרון שהאלוקים ברא את העולם לטובה, ותפקידנו לגלות את הטובה בתוך העולם. אבל הגישה שאומרת שהעולם הוא קדמון, ואין לו ראשית ואין לו אחרית, זה עיקרון שמביא אותנו באמת לפסימיות, של מה לחיות, לא מגיעים לשום מקום, אתה לא בא משום מקום, ואתה לא מגיע לשום מקום וכו'. זה מובן. זה מה שהוא אומר, אצל הפילוסופים, אומרים נכון, העולם הוא קדמון, והם הלא הסכימו לדעת בדבר נצחיות העולם וקדמותו, והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי אין דבר שאין לו סוף. זאת אומרת, העולם שאנחנו חיים בו, הוא עולם שאנחנו לא יודעים את תחילתו ולא יודעים את סופו. אמר החבר, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות. לא שהפילוסופים הם אנשים שמחפשים את האמת. זה נכון. אבל אני לא יכול לבוא איתם בטענות לגבי עניין של בריאת העולם וחידוש העולם. הואיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה, מדוע שהרי הם יוונים, ויוון היה הוא מבני יפת, יושבי הצפון, ואילו החוכמה באה בירושה מהאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוקי, עברה מהאדם רק אל זרו של שם, שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק מבחירי אנוש אלה, הכוונה היא לעם היהודי. כן, יש כאן חידוש גדול. הוא אומר, אני לא בא בטענות אל הפילוסופים. הפילוסופים אין להם חוכמה אלוקית. יש להם חוכמה אנושית. הם מאוד מתאמצים לגלות את האמת, אבל רק בכלים שהקדוש ברוך הוא חנן אותם, לנסות להבין את הטבע, את ההיסטוריה, את הבריאה, בכלים שיש להם. אין להם השראה אלוקית, אין להם נבואה, אין דבר כזה שהאלוקים מדבר אליהם, מתגלה אליהם, מופיע אליהם בצורה כזאת או אחרת. לכן אני לא בא אליהם בטענות. והם לפי המאמץ האינטלקטואלי שהם עשו לגבי בריאת העולם, הם לא רואים בו התחלה. למה? הם לא מגלים את האלוקות בתוך הבריאה. ואי אפשר לבוא אליהם בטענות, כי הם לא זכו להיות מבני שם. אבל בכל זאת, צריך לדעת שהפילוסופיה היוונית, כבר דיברנו על זה באחד השיעורים, היא בעלת השפעה עצומה על המין האנושי, עד היום. למעשה העולם המערבי ברובו מתנהל על פי הפילוסופיה היוונית. המושגים שאנחנו משתמשים בהם בתרבות שלנו, כמו מושגים כמו גימנזיה, אולימפיאדה, ספורט, מוזיקה, מדע, כל הדברים האלה מקורם בפילוסופיה היוונית. כן, יש להם השפעה גדולה, אבל צריך לדעת שהם, ההשפעה שלהם היא אנושית, אבל לא אלוקית. בכל זאת, היה איזשהו מגע בין הפילוסופיה היוונית ליהדות, כלומר לתורה, ועל זה, אני לא יודע אם מדבר על זה כאן, כן, אני מדבר על זה כאן. אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הוא הותקה החוכמה אליהם מן הפרסים, אשר קיבלוה מן הקסדים. רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא, ועוד מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד. המפגש הזה, מי שלמד קצת היסטוריה יודע, שהיו מלחמות גדולות מאוד בין יוון ובין פרס. ומלחמות, בסופו של דבר, היוונים ניצחו, כי אלכסנדר מוקדון, שהוא היה יווני במקור של מוקדוניה, ויוון זה אותו עניין, אלכסנדר מוקדון הצליח לכבוש את כל העולם הקדמון, נאמר, באותה תקופה, אפשר לומר, מאפריקה ועד אודו כמעט הוא הגיע. והתרבות היוונית באמת חלחלה, או הוא ניסה להנחיל אותה לכל אותם ארצות שהוא כבש אותה. אבל לפני אלכסנדר מוקדון, כבר פרחה הפילוסופיה ביוון, וחכמים אומרים שהיה מפגש גם פרונטלי, אומרים בין ירמיהו ואפלטון, היה להם מפגש, ירמיהו שהיה מאחרוני הנביאים, ואפלטון שהוא גלה למצרים, היה להם מפגש ביניהם, והוא השפיע לה, ובאמת אפלטון נחשב לאחד הפילוסופים הגדולים, שהוא הביא את הרעיון הזה, שנחלת רבים, שביסוד כל המציאות שאנחנו חיים בתוכה, עומדת האידאה. האידאה הכוונה היא הרעיון להיות יותר טוב, כמו אידיאליסט, מי זה אידיאליסט? אדם שרוצה להיות יותר טוב. היסוד הזה שבכל כל הבריאה עומדת האידאה, דהיינו המחשבה הטובה, אנחנו קוראים לה המחשבה הטובה של אלוקים, עומדת ביסוד כל הבריאה הזאת, זה היה נחלתו של חלק מהפילוסופים ביוון, בראשם אפלטון, שהוא את הרעיון הזה שהרוח או המגמה הפנימית החיובית היא עומדת ביסוד כל הבריאה, הוא הביא אותה לתרבות או לפילוסופיה היוונית. אבל המקור לדבר הזה זה ירמיהו או הנביאים או תורת ישראל, שהם באמת מלמדים שיסוד כל המציאות הגשמית, החומרית, המוחשית, שאנחנו חיים אותה ונושמים אותה ורואים אותה, ביסודה עומד דווקא הרוח. דהיינו, האידאה האלוקית היא עומדת ביסוד כל מה שנמצא. בכל זאת, הפילוסופיה ביוון היא פרחה בתקופה מסוימת, השאירה את חותמה ואת השפעתה עד היום, אבל אחרי זה היה נתק, ואותם פילוסופיה קלאסית הלכה ודרכה, והשפעתה, כאמור היום, כבר לא שייך את אותה פילוסופיה ביוון, למרות שחותמה ודאי השאירה לאורך אלפי שנים על המין האנושי. וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו, בגלל שהוא לא היה לו מפגש עם ישיר, עם תורת ישראל, למה לא נאמין לו כשהוא אומר שהעולם הוא קדמון? אומר החבר, אמנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. הוא חשב, חשב, חשב על העולם, איך הוא מתחיל, אם הוא מתחיל, ומה הסוף, ואם יש לו סוף, וחשב וחשב וחשב, והגיע למסקנה שהגיע. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, כמו שלנו, כששאלתי אתכם מה אתם אומרים, יש ראשית לעולם, מה כולם אמרו? אני לא יודע. אז הוא התאמץ וחשב, והגיע למסקנה שהוא לא יודע. כשם שקשה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם, ורק בעיונו המופשט יחיה לצד ההיקשים הנותנים אל הקדמות. ולכן לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד נתייחסו בני האדם. אולם אילו היה הפילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות שאין לדחותה כמו התורה שלנו, היה משתמש בהיקשיו ובמופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא לעומת עולם קדמון, ועל כל הקשיים אשר בא, כדרך שעשה בבואו לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם. רעיון המתקבל פחות על הדעת. אם כן, אריסטו הגיע למסקנה שלו, ולא רק אריסטו, שהעולם הוא קדמון ולא נברא, בגלל שלא היה לו את התורה. לא היה לו את המסורת של התורה שמדבר את העולם נברא. אבל אילו אריסטו היה לומד במכון מאיר, מה היה אומר? מה היה אומר? היה עולם נברא. לא רק שהיה אומר, היה רואה את העולם נברא. הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ואיך הרעיון הזה שהעולם כולו מתחדש כל הזמן, איך הרעיון הזה בא לידי מימוש בחיינו, בעולמנו, במציאות שאנחנו חיים בה היום. אז אומרים באמת, בחסידות אומרים ככה, שאין רגע אחד דומה למשנהו, אין יום דומה למשנהו. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. זאת אומרת, כל יום, היום, כמו היום, איזה תאריך היום? מה התאריך היום? תתוו כסלב. היה ב-1000 תפשין, היה פעם יום כזה בהיסטוריה, מה אתם אומרים? לא היה יום כזה. אבל לא רק שלא היה יום כזה בהיסטוריה. ההיסטוריה היא כל הזמן הולכת ומתקדמת. העולם הולך ומתפתח. דיברנו על זה לקראת איזה יום? יום השבת. איזה יום היום? לא, מבחינה היסטורית. אנחנו עוד אוטוטו לקראת יום השבת. הכל מתקדם. תסתכל במדע. המדע מתקדם? ועוד איך הוא שואט, הוא לא מתקדם. ככה גם המין האנושי. ובסופו של דבר, כל המערכת הזאת שנקראת המין האנושי והבריאה כולה, מתקדמת לסיעה, או כמעט סיעה, אני לא אומר סיעה, באלף השביעי בעזרת השם, שיגיע במהרה בימינו. לכן כל רגע וכל יום וכל דבר, חזי להצטרוף, והכל מצטרף, הכל מתחדש, בסופו של דבר נגיע לאותו הערה ואותו גילוי שדיברנו על האדם הראשון, שבאמת היה בגן עדן, ראינו את הכל, איך הכל לטובה. לכן, החידוש העולם, אנחנו מאמינים בזה. אנחנו מאמינים שכל העולם כולו הולך ומתפתח, הולך ומתקדם, לקראת יום שכולו שבת, יום שבו מתגלה טוב השם, והדברים האלה, בעזרת השם, מתוך האמונה הזאת, מתוך ה... ואנחנו שותפים לזה על ידי תורה, על ידי מצוות, על ידי... אנחנו פועלים בעולמנו, אנחנו שותפים בהתחדשות הזאת, וזה העניין של חידוש עולם. אילו אריסטו היה לומד תורה, הוא לא היה מגיע למחשבה של... שהעולם הוא קדם. אני ברשותכם רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת חמי משולם שרגא פייבוש בן מרדכי זאב, זיכרונו לברכה, שזה היה יום פטירתו.